שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
במסגרת השיעורים המועדי השנה, בשיעור האחרון הזכרתי שאנחנו נמצאים כעת בתקופה בין פסח לשבועות, התקופה של ספירת העומר, והזכרתי שברמב״ם סך הכל יש 4 הלכות שמתייחסות לספירת העומר, ואני כבר אומר עכשיו את השיעור השני שקשור לעניין הזה, וספרים שלמים כבר נכתבו על עניין ספירת העומר, וזה מראה על עניין של הגדלת התורה, האדרת התורה, ויש כמובן מקום לדון בצדדים השונים שיש בדבר. אני רוצה להתייחס היום לשתי הלכות ברמב״ם. בהלכות תמידים ומוספים, פרק ז' הלכה כ' ג', פסק הרמב״ם שכח ולא מנע בלילה, מונה ביום, ואין מונים אלא מעומד, ואם מנע מיושב יצא. אומר הרמב״ם שספירת העומר אפשר לספור ביום, וזה כמובן המנהג שלנו, אבל המנהג שלנו הוא שבעצם צריכים לספור בלילה. מי ששכח בלילה, לפי הפסק של היום, אנחנו מונים ביום בלי ברכה, וממשיכים מאז בלילות הבאים, ממשיכים לספור עם ברכה. הרמב״ם סתם ולא אמר שום דבר בקשר לברכה, רק אמר שכח ולא מנע בלילה, מברך מונה ביום. הלכה האחרונה ברמב״ם היא לכאורה הלכה פשוטה. וצריך לברך בכל לילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, קודם שיספור. מנע ולא בירך, יצא, ואינו חוזר מברך. יש כאן שתי הלכות שונות. קודם כל, הוא צריך לברך כל לילה. ההלכה הזאת אומרת שהברכה צריכה להיות לפני קיום המצווה, קודם שיספור, אבל אם מנע ולא בירך, בדיעבד יצא ספירת העומר, ואינו חוזר מברך. יש מקום לנסות להבין האם יש צורך בכלל להזכיר את ההלכות האלה? הרי הרמב״ם כאן עוסק במצוות ספירת העומר, וכבר יש לדון אם ספירת העומר זה מצווה בזמן הזה, אם נשים חייבות, אם אחד שכח יום אחד מה הדין. אבל הדין של ברכה לכאורה אינו שייך בכלל כאן. הרי הרמב״ם קבע לנו מסמירים בהלכה, בהלכות ברכות פרק י"א, שכל המצוות כולם מברכים עליהם לפני עשייתן. העניין של עובר לעשייתן מופיע שם, ומברכים לפני הברכה, עובר לעשייתן, קודם כל זה גמרא מפורשת, דין ידוע, והרמב״ם מביא את ההלכה הזאת, בהלכות ברכות פרק י"א. ושוב, הרמב״ם כאן פסק, אם מנע ולא בירך, יצא ידי חובה, ואינו חוזר מברך. אבל גם הדבר הזה ידוע לנו, מהלכות ברכות פרק י"א. הרמב״ם שם לומד, שכל מצווה שנגמרה, בניגוד למצוות שיש המשך של רצף, שאני ממשיך לקיים את המצווה, למשל, את אדם שהתעטף בתלית ושכח ולא בירך, אז כל זמן שהוא עטוף בתלית, הוא עדיין יכול לברך. אבל אחד שכבר עשה מעשה מצווה, קיים מצווה, ואחר כך נזכר שלא בירך, הרמב"ם פסק, אינו מברך, זה ברכה לבטלה. הרמב"ם הזה מופיע בכל ברכות, ונדמה לי שכל מקום שהוא מזכיר בהלכות שלו, עוד פעם, אם שכח ולא בירך, אינו חוזר מברך, בכל אחד ואחד יש חידוש. למשל, בהלכות אישות, הרמב"ם פוסק שצריכים לברך את הברכה ברכת האירוסין, לפני האירוסין. אחד אירס ולא בירך, שוב אינו מברך. ואומר הרמב"ם זה ברכה לבטלה. שם, בוודאי שיש חולקים. יש סוברים שברכת האירוסין היא ברכת השבח, ומברכים אותה אולי לפני, אבל גם אפשר אחרי הקידושין עצמם. ויש אפילו מקום בראשונים להציע, שברכת הקידושין היא אמנם ברכת המצוות, אבל גם צריכים לברך אותה אחרי שקיימת את המצווה של אירוסין, בגלל שזה מצווה שתלויה בדעת אחרים, הרי אתה מציע לבחורה להתארס, אתה רוצה לתת לה כסף או שווה כסף ולהגיד לה את האמירה של קידושין, ואולי בסוף אתה תברך, והיא תגיד, היא לא מסכימה. אז לכן, יש מקום להגיד שלא מברכים עובר לעשייתן בברכת הקדושים, בגלל אחת משתי סיבות, והרמב"ם ראה צורך להזכיר שלפי שיטתו, ברכת האירוסין זה ברכת המצווה, ודומה לשאר ברכת המצוות. שלא מברכים אותה אחרי עשייתן, רק עובר לעשייתן. ואם כן, יש לחזור לעניין ספירת העומר. למה הרמב"ם אמר שאם מנה ולא בירך, שוב אינו מברך, הרי זה שיטתו הידועה. בקשר לשיטה הזאת, כדאי להזכיר שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין האור זרוע בנושא הזה. האור זרוע פסק שלכתחילה ודאי צריכים לברך ברכת המצווה עובר לעשייתן. אבל אם בירך ברכת המצווה או קיים את המצווה ליתר דיוק, קיים את המצווה ולא בירך ברכת המצווה, אומר הזרוע, הוא יכול לברך לאחר מכן. זה לא מעכב את המצווה בכלל, אבל זה גם לא מעכב שאם קיימת את המצווה, אתה יכול לברך לאחר מכן. והרמב"ם פסק, אם קיימת את המצווה ולא בירכת, יצאת ידי חובה ואתה לא יכול לברך לאחר מכן. שיטת הרמב"ם מוסברת היטב, כידוע, לפי דרכו של מורנו, הרב סולובייצ'יק, שהסביר שלפי הרמב״ם מטרת המצווה, האופי של ברכת המצווה, זה ברכה שכאילו מתירה לנו את קיום המצווה. אמנם ברכת המצוות לפי הפשטות ולפי רוב המקורות, הברכה הזאת היא ברכה דרבנן. אבל חכמים תקנו לפני שאתה נכנס למסגרת של מצוות. אז כאילו שיש איסור, או נגיד, לא נגיד באמת איסור, אבל דומה לזה, שלהיכנס לעולם הזה בלי לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא, אז הברכה היא ברכת המתיר. ואם לא בירכת לפני קיום המצווה, קיימת את המצווה בלי ההתר, לא שייך לקבל את ההתר הזה למפרע. והדבר דומה לברכת הנהנין. בברכת הנהנין, בן אדם צריך לברך לפני שהוא אוכל. כמובן, אם באמצע האכילה בן אדם שכח, שם לב שהוא שכח לברך לפני כן, אבל הוא ממשיך לאכול, אז פשיטה שהוא יכול לברך אחר מכן, או תוך כדי האכילה, לפני שהוא ממשיך לאכול. אבל אם אחד אכל בלי ברכה, ואחרי שגמר לאכול, נזכר שלא בירך, ודאי שהוא לא יכול לברך. ברכת הנהנין, על פי הגמרא בתחילת הפרק החמישי של ברכות, היא ברכה שמתירה. הרי הגמרא אומרת לפני שאתה מברך, כאילו שהאוכל שייך לקדוש ברוך הוא, וכאילו שאתה קונה את האוכל על ידי הברכה. כאילו שמי שאכל בלי ברכה, מעל בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן זה מובן, אם כבר עשית את זה, אכלת, מעלת, אחר כך אתה יכול לחזור בתשובה ולבקש מחילה, סליחה וכולי, אבל אתה לא יכול לתקן על ידי ברכה עכשיו, הברכה היא צריכה להיות לפני כן. והרב, זכרונו לברכה, דייק משון הרמב״ם בהלכות ברכות, פרק א' הלכה ג', כשם שמברכים על הנאה, כך מברכים על המצוות. משמע מההשוואה הזאת, מהקשם הזה, שזאת אותה הלכה, שמברכים כאילו להתיר את הפעולה שאני הולך לעשות, או לקיים את המצווה, או לאכול. ולכן שיטת הרמב״ם מאוד מובנת. כנראה שלאור זרוע יש בכלל גישה אחרת בהבנתו מה זה ברכת המצווה. אבל בכל אופן, היות שהדברים ידועים וברורים בפרק י' מלכות ברכות, כדאי לנסות לעמוד על כך מה הרמב״ם חידש אצלנו בהלכות תמידים ומוספים. יש הלכה בשולחן ערוך שהיא מעניינת ונוגעת למעשה בהרבה קהילות יותר בחוץ לארץ מאשר בארץ. בסימן תו פייטט, אורח חיים, סיף גימל, אומר המחבר, המתפלל עם הציבור מבעוד יום, לכאורה הכוונה הפשוטה, שמי שמתפלל עם הציבור מבעוד יום, הכוונה ודאי לפני צאת הכוכבים. אולי מדובר אחרי שקיעה תוך בין השמשות, ואולי אפשר לפרש אפילו יותר מוקדם, לפני השקיעה, בין פלג המנחה לבין שקיעה. קשה מאוד להציע שזה יותר מוקדם, אבל בכל אופן זה לא ברור מתי זה מבעוד יום. אומר השולחן ערוך, אחד יתפלל מציבור מבעוד יום, וכנראה שהם סופרים ספירת העומר בסוף מעריב. אז כתוב במחבר, מונה עמהם ולא ברכה, ואם יזכור בלילה, יברך ויספור. שהוא באמת אומר כאילו בקורם, היום כך וכך ימים לעומר וכו'. אבל הוא שלא מברך. למה? בכלל כשלא הגיע הזמן עדיין. ממשיך השולחן ערוך, ואם יזכור בלילה, יברך ויספור. ואם אחר כך נזכר בלילה, הוא יכול לא רק לספור בלילה, להיות בטוח שהוא ספר, אלא הוא יכול לברך עכשיו. אומר הרמב"ם, אפילו ענה אמן על ברכת הקהל. אם היה דעתו שלא לצאת, יחזור ויברך ויספור בלילה. אומר הרמ"א, הוא אמר אמן, אז הוא יצא לגמרי. הוא אומר לא, הוא יכול להגיד אמן, אבל הוא יכוון לא לצאת, ולכן הוא יכול לחזור לברך. זה אני מבין, שאם הבן אדם מתכוון לא לצאת, אז הוא אפילו מאמר אמן, בסדר. הוא לא החשיב את הברכה הזאת כברכה לבטלה, אבל הוא לא התכוון לצאת, ולכן הוא יוצא בלילה. אבל למה הוא סופר ביום? מה הרווח של הספירה של היום? ואם יש איזשהו רווח, אם יש בזה קיום מצווה, איך הוא יכול לחזור בלילה ולברך עוד פעם? לא לברך עוד פעם, לספור עוד פעם, אני מבין, אבל איך הוא יכול לברך? הרי הוא כבר כאילו יצא. בזה יש דיונים בנושא כלים של השולחן ערוך. מגן אברהם כותב, הוא מונה מהם בלא ברכה, ודעתו תהיה שלא לצאת בכך עד שיברך בלילה בביתו. הוא צריך לכוון לא לצאת. אם כן, אז למה הוא מונה? שואל המגן אברהם, שואל אתה, סליחה. ואיני יודע, אם כן, מה התועלת יש לו במה שמונה מהקהל? אז אם מדובר בתנאי, ונתייחס לתנאי יותר מאוחר, אוקיי, אולי התנאי מועיל. אבל הוא אומר שבסוף, כתוב שכן יוצאים. אז הוא אומר אתה, אז התנאי לא מועיל. למה מונע עם הציבור? אומר אתה, אז ונראה שעושה כן כדי שלא יחשדו, שהוא אינו רוצה לספור לגמרי. מה שהוא סופר זה בכוונה לא לצאת. אפילו מי שסופר מצוות אינן צריכות כוונה, הוא אומר שאם אחד התכוון לא לצאת, הוא לא יצא, והוא צריך לכוון לא לצאת, אז למה הוא מונה? פשוט הוא מונה כדי שלא יחשדו בו שהוא לא מונה ספירת העומר. יש הלכות דומות, אחד שנמצא בציבור, בזמן שהם מגיעים לקריאת שמע, והוא לא עומד בקריאת שמע, והוא עומד במקום שלא ראוי להפסיק, אז כתוב שהוא ינהיג עצמו, יראה עצמו כאילו שהוא קורא קריאת שמע, כדי שהציבור לא יחשוב שהוא פורש מן הציבור. אבל בסוף אתה אומר, אני לא מבין איך הציבור עשה את זה. למה מונים הקהל מבעוד יום? אותו ברשי עסקינן? מדובר באנשים שהתפעלו מעריב בשתיים אחרי הצהריים? וסתם מתוך רשות התפעלו מעריב ובזמן לא מתאים וספרו ספירת העומר. לכן אתה אומר שבזמן שכתוב מבעוד יום, אין הכוונה מבעוד יום, הכנה ובין השמשות, אבל הוא רוצה לחזור לברך בצאת הכוכבים. הרי בין השמשות יש מחלוקת הפוסקים אם מותר לברך ולספור בין השמשות. הרי ראינו תוספות במנחות שפוסק לכתחילה בזמן הזה שהוא תוספות פסק שספירת העומר זה דרבנן. מותר לספור ספירת העומר בין השמשות. ממילא הציבור הסתמך על דברי התוספות, אבל אותו בן אדם הפרטי שהיה בבית הכנסת והתפלל מעריב איתם, אבל כנראה שכשיגיע הביתה בשלב יותר מאוחר יקרא קריאת שמע עוד פעם, וירצה לספור ספירת העומר עוד פעם בגלל שהוא מקפיד לספור ספירת העומר בלילה, אז לפי התז הוא צריך לכוון לא לצאת ולספור יותר מאוחר. אבל מגן אברהם ועוד מפרשים לומדים כשכאן מדובר בתנאי, שבן אדם יכול להתנות תנאי כזה, ובזמן שסופרים, עוד פעם, שאלה בדיוק מתי סופרים, אולי זה בין השמשות, ומה שהוא יעשה זה תנאי. התנאי הוא שאם ההלכה באמת, אם באמת אני אזכור לספירת העומר יותר מאוחר, אז אני מתכוון עכשיו לא לצאת, ואני יכול לספור יותר מאוחר בברכה. אבל אם אני לא אזכור יותר מאוחר, אז מה שאני עושה עכשיו, אני רוצה שזה יחשב כאילו שקיימתי את המצווה, ולכן אני יכול להמשיך מכאן ואילך לספור בברכה, אפילו אם אני אשכח הערב ואשכח מחר, למחרת אני יכול להמשיך לספור בברכה. עצם התנאי הזה הוא לגמרי לא פשוט. אם אפשר להתנות תנאי כזה, והמגן אברהם התז התווכח עם התנאי הזה, הוא אומר, אינו נכון דאין להתנות בתנאי שזכר תחילה. דאין למנות או למנות למצווה מספק. אז הוא אומר, יש מקום לדון אם ראוי לעשות תנאי כזה, ויש תשובה חשובה בעונג יום טוב, שבכלל דן אם יש מקום להציע תנאי בקיום מצוות. לכאור התנאי זה בדבר שאתה בן אדם שולט על מעשה, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל יש כלל שאני יכול להתנות תנאי בדברים שאני יכול לעשות שליח, אני יכול למנות שליח בדברים שאני יכול לעשות תנאי, יש קשר ביניהם, דבר שאני שולט עליו, אני יכול להתנות תנאים, ובכלל יש מקום לדון, אומר העונג יום טוב, עם תנאי כזה שייך במצוות. בכל אופן, הגרא לומד דבר שלישי. הגרא לומד שזה ספק דרבנן, אבל מי שחושב, ולכן יוצאים בבין השמשות, אבל הוא אומר, הוא סביר עלי דברכה מעקב לעניין הזה, שיחזור ויברך. ואחר כך הוא מביא, אבל הרמב״ם כתב, אם בירך, אם ענה ולא בירך, יצא, וכן ניקה. ואפשר לספיר לילה שולחן ארוך, כדעתו הראשונה, ומהרמב״ם אין ראיה, דשמיירי שיוצא ידי ספירה, וכו' וכו'. אומר הגרא, יש מקום להגיד, שהברכה בספירת העומר, זה חלק מהמצווה. המצווה של ספירת העומר היא באמת בצורה שלמה לקיים אותה עם הברכה. ואם כן, יש באמת מקום להגיד שמי שספר ספירת העומר בלי ברכה לא יצא את המצווה לגמרי. אמנם זה יהיה חידוש גדול להגיד שבן אדם שלא יצא את המצווה לגמרי, אבל יצא את המצווה כאילו בצורה חלקית, יכול לברך לאחר מכן לקיים את המצווה בשלמות, ואין כאן המקום והזמן עכשיו להאריך, לנסות להסביר דבר כזה, זה נראה חידוש גדול מאוד. אבל בכל אופן, הזכיר הגר"א שהרמב״ם, אבל הרמב״ם, מה זה אבל הרמב״ם? כנראה שהרמב״ם רצה לשלול בכלל גישה כזאת. והרמב״ם פסק שאם מנה ולא בירך, באותו דוגמה, או למשל באותו דוגמה שהזכרנו בשולחן ערוך, שאחד היה בבית הכנסת וכולי, וספר ספירת העומר, לא יברך לאחר מכן, בניגוד לדעה אחת שמופיעה בהלכה, שברכת ספירת העומר קשורה בצורה מהותית ויסודית לספירת העומר, ולכן, אם מנה ולא ברך, אולי יכול לברך לאחר מכן, אפילו שיצא לכל הפחות חלקית את המצווה של ספירת העומר. אנחנו גם רואים בראשונים אחרים שיש קשר הדוק בין הברכה לספירה, שהרי יש ראשונים, עיין ברביה למשל ועוד, שהברכה על ספירת העומר היא לא כפי הנוסח שלנו, אשר קדושנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, ואחר כך אומרים וכולי, היום יום כך וכך, אלא אשר קדשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר שהיום כך וכך. משמע שהברכה והספירה זה כאילו קיום אחד שלם. אמנם יהיה חידוש להגיד שיש קיום חלקי וקיום שלם. בכל זאת אולי הרמב״ם רצה לשלול את הרעיון הזה. כמובן, יש מקום להציע כל מיני פירושים אחרים והצעות אחרות מה החידוש בהלכות ספירת העומר שיש ברכה. המחלוקת, אם שכחת יום אחד, אם ממשיכים לספור, היא מחלוקת ידועה, שתי דעות בתוספות, אם צריכים תמימות או לא. וההסבר הפשוט הוא, שאם כל ספירת העומר זה מצווה אחת, לספור ספירת העומר, להגיע לתמימות, אז אתה מברך כל לילה, שכחת יום אחד, שכחת לילה אחד, אתה לא יכול להמשיך לברך, פספסת באותה שנה את המצווה הזאת. תוספות חושב שזו שיטה מאוד מאוד חדשה, ותוספות אומר שיש שיטה שסופרים כל יום ויום, ואפילו אם שכחת אתה ממשיך לספור בברכה. וההסבר הפשוט במחלוקת, שיש דעה הראשונה חושבת שספירת העומר זה מצווה אחת לגמור ספירת העומר, שתהיינה תמימות בלילה האחרון. ואילו השיטת שתוספות מביא, היא שיטה שכל יום ויום זה מצווה בפני עצמה. הפרי מגדים שאל, הרי אם אתה סובר שכל יום זה מצווה בפני עצמה, אני מבין שכל יום יש ברכה. היום אני מקיים מצווה, מחר אני מקיים מצווה וכו'. אבל לפי השיטה הזו, השנייה, או הראשונה בתוספות, שכל ספירת העומר זה מצווה אחת. ואם דילגתי יום אחד, אני לא יכול להמשיך בברכה. אז למה באמת מונים כל לילה? השאלה הזאת כמובן היא שטותית. למה צריכים לספור כל לילה כדי להגיע ללילה האחרון? המטרה היא להגיע לסיים ולקיים את המצווה, אבל בעצם אני מקיים את המצווה בזמן שאני סופר את התמימות וגומר את ספירת העומר. אבל צריכים לספור ספירת העומר כדי להגיע ללילה האחרון. זה די מובן. אבל הפרי מגדים שאל, אם כן, למה מברכים כל לילה? הרי הקיום של המצווה זה רק פעם אחת. וכל לילה אני סופר כדי להגיע ללילה האחרון. למה מברכים כל לילה? הרב ז'ולטי בספרו משנת יעבץ קצת מעריך בקשר לנושא שלנו, למה בכלל, מה החידוש של הרמב״ם בהלכות תמידים מוספים שמברכים, וכמה מן הדברים שנמשיך בהם, שנדון בהם, הם רשומים אצלו. אבל נדמה לי שכך שמעתי ממורנו הרב סלוויצ'יק גם כן, שרואים מכאן שמברכים כל לילה ולילה שיש חידוש. אמנם קיום המצווה הוא בלילה האחרון, אבל כל לילה שאני מונה, הרי זה מעשה מצווה. מעשה מצווה שאין בה קיום מצווה, אבל יש בזה מעשה מצווה. והחידוש הוא שמברכים בזמן שעושים מצווה, ולאו דווקא בזמן שמקיימים את המצווה. הפיצול הזה בין מעשה מצווה לבין קיום המצווה קיים בתחומים אחרים, ובמקומות אחרים שייך באמת להציע כמה וכמה חידושים בנושא. רק נזכיר אחד או שניים לשם דוגמה. יש מחלוקת ראשונים מתי בדיוק מקיימים את המצווה דאורייתא של תקיעת שופר. הרי מדאורייתא צריכים 9 או 10 קולות. מדרבנן תוקעים 100 פעמים. הציבור הרחב, וכך רוב הפוסקים, רוב הראשונים, חושב שמקיימים את המצווה, מה שאנחנו נוהגים ב-30 קולות הראשונים, מה שאנחנו קוראים לזה תקיעות דמיושב, ותוקעים 30 קולות כדי לצאת את כל השיטות, או כדי לערבב את כל השיטות, ולצאת תקיעה שברים תקיעה 3 פעמים. ולכן זה מובן שמברכים ברכות השופר לפני שתוקעים את ה-30 קולות האלה. אבל יש שיטה מפורסמת של בעל המאור, שחושב דווקא הקיום העיקרי זה תקיעות על סדר התפילות. התקיעות שבתוך ה-18. ויש קהילות שתוקעים ממש באמצע ה-18, ויש קהילות שתוקעים רק בחזרת השץ. איך שיהיה, אבל לפי בעל המאור, זה הקיום האמיתי. למה תוקעים 30 קולות לפני כן? אומר הבעל המאור, זה לערבב את השטן. אנחנו רגילים להבין שתוקעים קודם כל לצאת, ואחר כך תוקעים לערבב את השטן. ואילו בעל המאור חושב הפוך, אנחנו תוקעים קודם לערבב את השטן, והוא חושב שכבר קיימנו את המצווה, ואחר כך, בזמן שאנחנו באמת מקיימים, השטן אינו מעורב במצווה. אבל ויש לו הסבר ארוך מה זה תקיעות עם יושב, מה זה תקיעות עם מעומד, ולא ניכנס לכל הפרטים הנ"ל. רק דבר אחד כדאי להעיר, לפי בעל המאור, אם באמת קיום אמיתי זה בזמן שתוקעים ב-18 או בחזרת השעץ, למה מברכים לפני כן? למה ברכות השופר אם לפני תקיעות עם יושב? אני לא מקיים אז את המצווה. לפי דברינו הדבר הוא פשוט. מברכים לפני מעשה מצווה, אפילו אם קיום המצווה יהיה בשלב יותר מאוחר. וכן, למשל, לפי הראשונים שסוברים שאכילת מצה מתקיימת בעיקר על ידי אכילת אפיקומן. לפי הרמב״ם, תוספות וריף ועוד הרבה ראשונים, משמע שעיקר קיום המצווה של מצה זה לאכול את המצה על הסובה, כמו שאכלנו קודם פסח על הסובה, ומי שיש לו לפי הרמב״ם רק כזית מצה שמורה אחת, שומר אותה עד סוף הסדר ואוכל אותה דווקא באפיקומן. אם כן, למה אנחנו מברכים את הברכות של מצה בזמן שאוכלים את המצה הראשונה? הרי לא מקיימים את המצווה אז. המצווה העיקרית מתקיימת דווקא בסוף. וגם כאן רואים שאכילת מצה היא מעשה מצווה. למרות שהקיום המשובח, האמיתי, יתקיים בסוף, מברכים בזמן שעושים את המצווה, ולא בזמן, לאו דווקא בזמן שמקיימים את המצווה. ואם כן, זה יכול להיות החידוש, שמברכים על ספירת העומר, אפילו אם נגיד שספירת העומר זה מצווה אחת שמקיימים אותה רק בסוף. האמת היא שבנושא הזה, דברי הרמב״ם, אינם ברורים לעיקור צורכם. הרמב״ם הרי פסק שאם הוא צריך למנות בלילה, אבל אם הוא לא מנה בלילה, מנה ביום. מפשטות הדברים, משמע שלפי הרמב״ם הוא יכול למנות ביום עם ברכה. הוא לא כותב מונה ביום בלי ברכה, ואמת, אינני יודע אם בכלל יש שיטה כזאת. מה שאנחנו עושים שאם שכח ולא מנה בלילה מונה ביום, זה בגלל צירוף של שיטות. בגלל שיש שיטה שאפשר לברך ביום. יש שיטה שאתה מפספס, אם אתה לא, אם אתה שוכח בלילה, אז לכן, אתה לא יכול לברך ביום, אז לכן אנחנו עושים כאילו ספק ספק לכולה, וממשיכים למנות ביום בלי ברכה, ומשם ואילך ממשיכים עם ברכה. לפי הרמב"ם בפשטות משמע שמונים ביום עם ברכה, ואם כן, יכול להיות שזה החידוש. אם מברכים, בזמן שאני אומר שמברכים, מברכים גם בלילה וגם ביום, אולי זה החידוש. הרמב"ם גם לא הזכיר כאן בכלל את הדין שאם דילג יום אחד. כמובן בתוספות יש מחלוקת אם דילגת יום אחד אם אתה ממשיך בברכה. וקשה לי לקבוע מהי שיטת הרמב"ם בנושא. אולי באמת הרמב"ם רוצה לחדש לי כאן שצריך לברך בכל לילה גם אם שכחת לילה אחד. אבל זה יהיה חידוש גדול. להגיד שלפי הרמב"ם זה באמת כאילו מצווה כל לילה ולילה, ולזה צריכים לבדוק את הרמב"ם בספר מצוות, איך שהוא מגדיר את המצווה, שבאמת אינו משמע כמו שהצעתי עכשיו. יש עוד כמה וכמה סיבות להציע שיש חידוש ברמב"ם שמברכים על ספירת העומר. אולי החידוש שמברכים ברכה אחת? אולי היה מקום להגיד שצריכים לברך שתי ברכות? שהרי לפי רבנו ירוחם למדנו לפני כמה שיעורים שיש שתי מצוות בספירת העומר, ובעיקרון צריכים לברך שתי ברכות. אולי הרמב"ם רצה להגיד חידוש שמברכים רק ברכה אחת? אולי הרמב"ם רצה להדגיש שמברכים על ספירת העומר, משום שלפי הרמב"ם זה דורייתא. והיה, אולי יש שיטה שספירת העומר בזמן הזה היא בכלל לא דורייתא, רק דרבנן, או אפילו פחות מזה, אולי זה רק זכר למקדש. ואם זה רק זכר למקדש, יש מקום לדון עם מברכים. הרמב"ם רצה להזכיר לנו שהברכה היא, המצווה היא דורייתא ומברכים. ואולי הרמב"ם רצה להזכיר לי בזה את נוסח הברכה, שמברכים על ספירת העומר ולא לספור העומר, ואז צריכים להיכנס לשיעור ארוך, מתי כן אומרים על, מתי אומרים לא, והאם זה באמת לפי הכללים, האם יש ראשונים שחוקים, האם יש ראשונים שמנמקים אחרת, ואין כאן מקום להאריך בזה. מספיק להגיד שתוספות בפסחים אומר שבאמת מאוד מאוד קשה להגדיר מתי מברכים על ומתי מברכים ל, וכמעט שאין שיטה אחידה שאין בה בעיות מסוימות. ובכן, ראינו היום שהרמב״ם בהלכות ספירת העומר, תמידים מוספים, פסק שמברכים על ספירת העומר, והוא הזכיר לנו את הברכה, והוא אמר שברכה צריכה להיות עובר לעשייתן, ואם שכחת ולא בירכת, אתה לא יכול לברך אחר מכן. וכל השיעור הסתובב על הציר של אולי הרמב״ם רוצה לחדש לי חידוש בהלכות ספירת העומר. אמנם הכללים האלה ידועים לנו מהלכות ברכות, בכל אופן, בגלל ההלכות המיוחדות של ספירת העומר, אולי יש מקום להציע שכאן יש חידוש במיוחד. וכמובן, הצענו כמה וכמה אפשרויות לרעיון הזה.